זה בעקבות הניוזלטר שאגב פחדתי בטירוף להוציא אותו, כי אמרתי, מי את? מה את מדברת על פרודוקטיבית? את מעצבת פונטים, מה את קשורה?
כן, אנחנו כל הזמן מקטינות את עצמנו, כאילו אם אנחנו לא אקספרטס עכשיו, אם לא קיבלתי טייטל ממישהו מהמלכה, אז אני לא יכולה ללמד או להעביר את הידע
להשפיע. חד משמעית.
שלום שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לג'וסי טוק, הפודקאסט שמביא את הסיפורים העסיסיים מאחורי פרסונות, שהם או הן מותגים אנושיים, כדי שנוכל ללמוד, להתמלא בהשראה, ואולי גם ליישם כמה מהטיפים שלהם בחיים שלנו. אני ראי סגב, ואיזה כיף שאתם פה, איתנו. אתן לא תאמינו, אולי תאמינו, אבל היום הצפנתי עד חיפה. זה הכי רחוק שנסעתי בשביל לפגוש אישה מיוחדת, שהיא גם האזינה של הפודקאסט הזה.
מאזינה אדוקה.
שזה הכי מרגש ומחמיא לי. וככה בעצם הכרנו. למרות שאני הכרתי את העשייה שלך לפני זה, אבל את החמאת לי על הפודקאסט.
אני התחלתי איתך ממש סטרייטון.
איזה, וואו. אז לירון לוי טורקניץ', אמרתי זה נכון?
אמרת מושלם, כן.
איזה כיף להיות אצלך בבית, לדבר איתך את השיחה הזאת שאני ממש ממש חמה עליה, ממש. את יזמת עיצוב ומעצבת פונטים, יש לך תואר שני בעיצוב פונטים, שזה מי ידע שיש כזה דבר בכלל. הפרויקט הכי מוכר שלך זה הפונט ערברית, שמשלב ערבית ועברית, ויש לו גם באמת ערך של שלום, של ערך חברתי, פוליטי.
כן, כן, מציאותי.
מציאותי, וואו. זה היה פרויקט הגמר שלך בעצם, נכון?
זה התחיל בתור פרויקט גמר לפני 10 שנים. ממש 10 שנים.
מדהים מטורף. איך פרויקט גמר יכול להפוך להיות עשייה של חיים, כאילו לגמרי, פרויקט חיים.
ממש.
זה הביא אותך גם לדבר בטד, ולעשות פרויקטים ענקיים בעולם, וכנסים, ובאמת הכרה בינלאומית, והיום את עושה עוד המון המון פרויקטים, ממש אישה של גם וגם.
כן.
מעצבת פונטים לחברות, מנהלת תוכנית מנטורשיפ ברשת אלפאבית, שאולי תספרי לנו על זה, מארגנת כנסים, מוציאה אגדה חדשה ממש עכשיו, אגדה נכון. להורים ולילדים, ומלמדת, כותבת, מרצה על פרודוקטיביות ואקטיביות, תכלס כדי לתחזק כזאת, כזה מערך של עשייה, אז את חייבת להיות ממש מעולה בניהול זמן ואנרגיה.
בדיוק זה.
וזהו, בואי תגידי מה שלומך קודם, אחרי כל הפתיחה הזאת.
אני נעה בין חיוך ענק ולבין להיות סופר נבוכה, אז אני ממש ממש שמחה, וכן, כל אחד מהדברים האלה הוא, תדעת, הוא טייטל, אבל הוא עולם ומלואו, מלא באתגרים, עניינים, ועוד המון, אז כן.
אז זהו, אז באחת הביוז שלך, שעשיתי מחקר לקראת הפרק הזה, אז מצאתי שהסופר פאור שלך זה שאלת שאלות.
כן.
שזה, מה זה כיף, שיש כאילו ביו, כשאת מתארת את העשייה כן. שלך, אז שאת מכניסה לשם גם דברים שהם לא רק טייטלים ועשיית פרופר, כאילו משהו שמעניין אותך, כאילו נכון. מאסטר בשאלת שאלות זה, אני רוצה להוסיף את זה לטייטל שלי, לביו שלי. מה זה אומר בעצם? מה זה אומר לי שהסופר פאוור שלך זה שאלת שאלות?
נראה לי שזה שילוב של, אתמול שאמרת לי את זה, שזה הנושא שלנו, אז טיפה חשבתי על זה, אגב, לא הגעתי לשום מסקנה, אז אנחנו נגיע אליה היום ביחד, אבל אני חושבת שזה שילוב של א', סקרנות מאוד מאוד גדולה, שיש משהו שנראה לי, או מישהו שנראה לי, או מישהי שאני פתאום נורא נורא מתעניינת בה או בו, זה המון המון סקרנות והמון שאלות, אני המראיינת, אם נגיד נפגשים, איפשהו למרות שהיום אנחנו בתפקידים אחרים, אבל נראה אם אני אצל... שאלה אחת בטוח אני אצליח להשחיל, זה
יש
בפורמט.
יש לנו בפורמט, בדיוק. את השאלה בסוף.
אבל אני תמיד שואלת, ואני נורא אוהבת לראיין ולהבין עוד על אנשים, וגם ללמוד מלא מלא דברים חדשים. אז למידה היא בהכרח נובעת משאלות. זה לא שלום, היום אני רוצה ללמוד נושא מסוים. לא, זה איך אני עושה את זה, זו השאלה. ואז אני מתחילה ללמוד כדי להבין איך לעשות את הדבר, זה ממש מוביל אותי. וגם שאלת שאלות לעצמי. כי הניווט הזה בתוך עסק עצמאי ובתור חיים בכלל של אישה בזמננו, אישה, אימא, יש המון המון שאלות, ואני מרגישה שבלי השאלות הייתי ממש נאבדת בחלל, זה מאוד מקרקע, זה ממש, יש לי המון שאלות, המון רפלקציות כאלה שאני עושה על עצמי, וזה ממש פשוט מעגן אותי במציאות, וגם באיפה שאני רוצה להיות.
מעניין, זה עוד יותר ברור לי למה בחרנו את הנושא הזה, ואני כל כך נהנית, את יודעת, מזה שאני עושה את המחקר לקראת כל פרק, ופתאום אני מגלה איזה משהו, איזה פיצוח, כאילו ממש הרגשתי שזה כזה, הכי מתחבר למה שאני עכשיו מתעסקת בו, כי בעצם אני אספר בסוגריים, שההרצאה החדשה שלי עוסקת בשאלת שאלות, כדרך מציאת הייחודיות שלנו בעולם, ויציקת התבנית המתאימה לנו בכל תחום בחיים. בעצם הבנתי את זה רק בשנה האחרונה, שלא כל כך שאלתי שאלות, סימנתי לי מטרות והלכתי, את יודעת, התאבדתי עליהם.
מאיפה השאלות, המטרות האלה הגיעו אבל?
הייתה שאלת שאלות, אבל היא לא הייתה אולי מודעת. כשאני ראיתי דוגמנית במידה שלי, ולפני 14 שנים, ופתאום שאלתי את השאלה, למה בעצם תעשיית האופנה והפרסום מראה לנו רק אידיאל יופי אחד, אני רוצה עוד.
כן.
אבל אני חושבת שהשנה שאלתי את עצמי שאלות יותר עמוקות. שאלות ממש על משמעות החיים שלי, מה המהות של מה שאני עושה, מה אני באמת רוצה לעשות, מי אני, איך אני רוצה לנהל את החיים שלי.
זה שאלות מפחידות.
שאלות מפחידות.
שאלות לא פשוטות.
כן. וזה גרם לי לעשות שינוי, את יודעת, לעצור רגע, למרות שאפילו בקורונה אני המשכתי בלי לראות בעיניים, כאילו לא היה לי רגע של לעצור. ובאמת לנסות להבין איך אני יכולה לחיות את החיים שלי ממקום אחר, ממקום של ליהנות מהתהליך, ליהנות מהדרך, לא רק לראות את התוצאות מול העיניים כל הזמן.
כן, התהליך הזה זה משהו, זה כל כך קריטי, כי אני מרגישה שגם הנטייה שלנו, של אנשים שנגיד מאוד עסוקים או עושים דברים, או נגיד נשים, בסוף יום אני המון פעמים, בלי השאלות האלה אגב, המון פעמים מרגישה, וואי לא עשיתי כלום. לא הספקתי כלום, שיט, תכננתי יותר, רציתי יותר, קיוויתי יותר,
נכון.
איך היה היום שלך? לא הספקתי כלום, זה הרבה פעמים התשובה, ואני מגיעה עם הלשון בחוץ לסוף יום, אז באמת השאלת שאלות הזאת, לי נגיד יש 5 שאלות שאני שואלת בסוף כל יום, זה פשוט עוזר לי להגיד, וואלה, רגע, כן הספקתי, כן עשיתי, מה אני יכולה אחרת, מה זה, יש הרבה שאלות, אבל ההבנה הזאת שנייה של באמת לעצור, ולהגיד וואלה, באמת, כן, התקדמתי,
נכון.
זה יום טוב.
כי הרבה פעמים אנחנו מעריכות, או בכלל סוג של מעריכות מבחינת הערך של היום.
נכון.
זה אם הספקנו לקדם בו דברים בעבודה.
נכון.
ואם הספקנו לעמוד במטרות שהצבנו לעצמנו בעבודה. זה הכל קשור איכשהו לעשייה שלנו בעבודה, בקריירה.
נכון.
ופתאום הבנתי שאני פשוט לא חיה את החיים מהרווחה הנפשית של ה-well-being שלי. אני מפספסת פה משהו.
שזה גם קשור. אני חושבת שתמיד, בגלל שנגיד אצלי העבודה שלי היא גם אני. כלומר, אני יוצרת אותה ואני ממציאה אותה.
נכון.
אז כל דבר של העבודה הוא פתאום נורא אישי. הוא פתאום, כאילו, זה לא שלא הספקתי לעשות איזה משימה שהבוס נתן לי, או בוסית נתנה לי, זה אני לא הספקתי לעשות משהו שאני רציתי לעשות, אז מה זה אומר עליי? אולי תכננתי לא נכון, אולי בכלל לא מסוגלת לעשות את זה, זה תמיד נורא נורא אישי כזה וסבוך.
מתי היה לך את הטורנינג פוינט שהבנת שאת צריכה להתחיל אולי לשאול את השאלות האלה, כי אני מתארת לעצמי שלא נולדת עם זה, נכון?
לא, ממש לא, ממש ממש לא, וגם, תמיד היה לי יומן וכאלה, אבל זה לא שאלות, זה יותר לספר, להגות, לשתף וכאלה, בתור ילדה, אבל אני חושבת שבסוף התואר השני, הרגשתי שאני מנסה לחפש גיבורים, וכאילו להסתכל החוצה, והשאלות שלי באמת הופנו החוצה, עשיתי כזה סדרת ראיונות, וראיינתי המון המון אנשים, גם מהתעשייה שלי וגם בכלל, ושאלתי את השאלות אנשים אחרים. ואז כשכל העניינים של הקריירה והתחילו להיות לי עוד מיזמים ועוד רעיונות, הרגשתי שאני עכשיו חייבת, דיברנו על פרודוקטיביות, אז אני אומרת פרודוקטיביות כשם קוד, כי זה לא, הרעיון הוא לא לייצר כמה שיותר, בכלל לא. אבל כשהתחלתי להתעסק עם זה, להבין איך אני מנהלת את הזמן שלי, ראיתי הדרך האנליטית של זה היא כאילו באמת להספיק יותר, לדחוס, למצוא זמן, משבצת בלוז, ואז הרגשתי שיש איזשהו ניתוק מאוד מאוד גדול ביני לבין העבודה שלי. וזה משהו שלא אהבתי, כי אני באמת מרגישה מאוד מחוברת למה שאני עושה. ואז התחלתי להגיד, אוקיי, זה לא מספיק לשבץ את כל הפעילויות שלי ביומן, אני צריכה גם להבין לאן אני רוצה להגיע, ומה אני רוצה לעשות, ואז השאלות האלה התחילו באמת להתגבש, ממש מתוך הכרח אפילו. התחלתי, במקום לאסוף גיבורים, התחלתי לאסוף שאלות, ואני עד היום אוספת, יש לי טון המסמכים, עם מלא שאלות לכל מיני נושאים, למאסטר מיינדים, ולסיכום שנה, ולסיכום זה, וכאילו מיליון מיליון, ואני באמת משתמשת בהם כל הזמן, וזה נורא נורא כיף.
מה זה אומר שאת משתמשת בהם, ומה זה אומר שאלות? תראית, משהו שהבנתי בשנה האחרונה, או ממש בתקופה האחרונה אפילו, אני מנחה, מגישה פודקאסט נוסף על עולם העבודה החדש, מהפריזמה של HR, משאבי אנוש, וזה של, בחסות ביימי, זה פודקאסט של ביימי, וכל פעם אנחנו מערכים שם אנשים על כל מיני עניינים שקשורים לאנשים בעולם העבודה, ואז זה מעלה המון, המון דברים מאוד מעניינים, כמו יזמות, פנים ארגונית ונטוורקינג ומיתוג אישי ועכשיו גם אחריות חברתית, דברים סופר מעניינים, והיה לנו פרק אחד על דור הזד ופרק אחד על בינה מלאכותית. ותוך כדי שאנחנו מדברים, פתאום אני מבינה שהסקיל הכי חשוב בעולם החדש זה לשאול שאלות. בינה מלאכותית, צ'אט GTP, את צריכה לדעת לתאר לו ולשאול מה את רוצה.
כן.
צריכה לדעת
ש... ולשאול אם זה מה שמתאים לך למה שאת צריכה כרגע, כן. באמת, כן.
ואז הבנתי שזה סקיל שאנחנו לא מיומנים בו.
לגמרי. לא משתמשים בו, וזה גם, אני חושבת, קשור לראייה ביקורתית של דברים, שגם, שוב, לצערי או לשמחתי, כשעשיתי את התואר השני באנגליה, ראש תואר שלנו אמר לנו, כל מה שאתם קוראים פה, באקדמיה, בספרים, כתבי יד משנת, לא יודעת מה, מ-1400, כל הדברים, אל תחשבו שזה נכון. כאילו, ככה התחיל את השנה.
וואו.
אל תחשבו, תשאלו, תבדקו. ופתאום זה היה כזה, וואו, נכון. כל כך, אנחנו כל כך רגילים פשוט להאמין שמה שכתוב הוא נכון, ומה שאומרים הוא אמת.
נכון.
ובטח עכשיו אנחנו מגלים בכלל הכל בוער, ובטח עם ה-AI בכלל, תדעת מה כבר נכון, אז אנחנו חייבים ממש לחזק את הסקיל הזה של שאלת שאלות, להבין.
הטלת ספק.
ממש, וזה קשה, זה גם מתיש לפעמים. הרבה יותר נוח פשוט
לדעת. לזרום,
לדעת, להאמין.
כן, נכון. ואני חושבת שגם חינכו אותנו, אני אהיה בת 39 השנה, את הדור שלנו חינכו בעצם לנסות להשתחל את הבניות.
לגמרי.
כאילו, זה ככה, תקבלי את זה, ותנסי להתיישר לפי החוקים הקיימים.
נכון.
לפי הסטנדרטים החברתיים, המקובלים.
לגמרי, לגמרי.
ואיך את באה פתאום בתוך העולם הזה, ומחליטה שאת רוצה להטיל ספק בדברים, בתבניות האלה. אולי למצוא איפה את ייחודית, ולא כמו כולם, ודווקא את זה להעצים,
נכון.
ולהפוך את זה לכוח שלך.
נכון, וזה קשה. לפעמים אני שואלת שאלות, אפילו, סתם, אפילו בהכי, הכי בסיסי, אחת השאלות שלי זה שלושה רגעים טובים שכאילו, לכתוב עליהם בסוף יום. וואלה, לפעמים זה קשה לי, אפילו זה. כאילו, את אומרת, הכי בסיסי, היום שלנו מלא ברגעים מקסימים, ופתאום אני אומרת, אוי, אוי, אין לי כוח, אני עייפה. כאילו, זה לא נוח לפעמים לחשוב, ולפעמים גם, את יודעת שהתשובות שלך, הם יהיו איזושהי התחלה של דרך שאתי חייבת לקחת. כי מהרגע שראית משהו, את לא יכולה לא לראות אותו יותר. ומהרגע שהצבת משהו, שאלת שאלה, ענית עליה, אין לך ברירה, את לא יכולה להתעלם מזה, זה לא שכבר לא חשבת על זה, אי אפשר למחוק. ואז את יודעת שאת צריכה לפעול, ולפעמים זה קשה.
מה זה אומר לפעול, כאילו, בעולם הקטן שלך, או בהפצת המסר, כי פתאום זה בוער לך ואת רוצה להפיץ את זה?
גם וגם, אני חושבת שנגיד אם אני שואלת את עצמי, סתם בסיכום של חודש, מה השגתי החודש, או מה אני רוצה להשיג בחודש הבא, פתאום אני מבינה שנגיד, התעסקתי הרבה מדי באיזשהו משהו, שבכלל לא חשוב לי באמת, שזרמתי, שעניתי לאנשים, עשיתי יותר בשביל דברים שאנשים ביקשו ממני, ופחות בשביל מטרות באמת חשובות לי, או שנגיד עבדתי המון לילות, ואני לא אוהבת את זה, ולא רוצה, אז פתאום, את יודעת, אני מבינה שבחודש הבא, אין לי ברירה עכשיו, אני חייבת לשנות את זה.
אם את רוצה לקחת אחריות על ה...
כן. אני חושבת שבאמת עכשיו...
מציאות שלך.
כן, שאלת שאלות היא דרך לקחת אחריות. ממש.
וואו.
כן.
יש לנו איזה כותרת מסוימת, יכול להיות שזה צריך לחשוב מה... אבל כן, תקשיבי, זה מעניין מה שאת אומרת. אז יש לך שלוש שאלות, שזה איך היה היום שלי?
בסוף יום זה חמש שאלות.
של מה? של למצוא שלושה דברים טובים?
אחת מהם זה באמת שלושה רגעים טובים שהיו לי היום, וזה יכול להיות קטן, אתמול כתבתי נגיד שאכלתי אחלה סלט דלורית בצהריים, וזה כאילו זה אחלה, והראשונה היא מה היו ההישגים שלי היום, וזה לפעמים אני כזה, אבל זו שאלה מעולה, כי ממש מרגישים טוב אחריה. שאלה שנייה היא איך הרגשתי היום, כמה פעמים ביום אנחנו שואלים את עצמנו את זה, כאילו, את זורמת עם היום.
נכון, בדרך כלל אנחנו לא שואלים את עצמנו, אני התחלתי בחודשים האחרונים, אני שמה לי תזכורות, סיפרתי על זה כבר בפודקאסט, שאני שמה תזכורות שלוש פעמים ביום, לשאול את עצמי מה שלומי. ולקחת רגע לנשום, וכל פעם שזה קורה, אפילו אם אני באמצע משהו, אני לוקחת איזה כמה נשימות עמוקות, כזה, ושואלת את עצמי מה שלומי, וזה באמת מקרקע.
מאוד, וגם את עשית את זה כי... היה לך חשוב לייצר לעצמך את הזמן הזה, כלומר, זה בדיוק האחריות הזאת, את הבנת שאת רוצה לקחת אחריות, ולעשות איזשהו שינוי או איזושהי פעולה, כן. שונה ממה שהיה עד עכשיו, ואת מוצאת את הדרך שעובדת לך.
נכון.
ואם את מקשיבה לעצמך, ובאמת עוצרת, ולא מדפדפת את זה, אז זה בדיוק האחריות הזאת,
נכון.
שגילינו עכשיו.
זה, תשמעי, זה באמת התחיל מזה שהרגשתי, שהשיח הפנימי שלי הוא רעיל, ואני לא שמה לב לזה. אני פשוט זורמת איתו ונסחפת איתו למערות שחורות.
איך הבנת?
וואו, זה היה באחד, תוך כדי טיפולים, כאילו טיפול.
שפתאום
הבנתי שאני לא שולטת בשיח הפנימי שלי, והוא שולט בי.
וואו.
וזה יכול להיות הורמונלי, וזה יכול להיות מכל מיני סיבות. את לא יודעת, דיברתי עם מישהו שציב אותי. זה קורה.
נכון.
אנחנו שומעים דברים שקורים לאנשים שאנחנו אוהבים, או מישהו, קיבלתי סירוב על איזושהי הצעה, לא יודעת, לא רוצים לעבוד איתי.
כן. זה תמיד אישי פתאום, נכון?
זה נורא אישי. כן, זה יכול לבאס, ומה קורה, וזה משפיע על הפרנסה שלי, וזה משפיע, מה זה אומר עליי שקיבלתי את הסירוב הזה?
כן.
זה יכול להפוך להיות מאוד אישי.
נכון.
ואנחנו רואים שאנשים שמצליחים, זה אנשים שהם שועטים קדימה. הם לא מתעכבים. גם אחד הפרקים שאת אמרת לי שאהבת, זה הפרק עם יובל סער.
נכון, נכון.
שאחד הדברים שממש נשארו אצלי מהשיחה איתו, זה שהוא אומר שהוא לא מתעכב על שום דבר.
כן.
הוא פשוט ממשיך הלאה. ואני לא כזאת. שמתי לב שאני לא מתעכבת, אני מתעכבת על דברים.
אבל זה גם טוב להתעכב בעיניי, כי אני מאוד אוהבת את יובל, ואני חושבת שזה באמת... זה שהוא ממשיך ולא...
איזשהו איזון, כאילו.
כן, כי אני חושבת שגם, בשבילי לשעות קדימה, אני הייתי מאבדת אוריינטציה. בגלל זה בדיוק השאלות האלה, וזה לעצור שנייה, ואת יודעת, גם מדיטציה, יוגה, כל הזה, אני מאוד אוהבת, אבל אני חושבת שהעניין הזה של שזה אישי וזה מעליב, אז זה גם איזשהו שינוי שאני עשיתי בשנים האחרונות. נכון, נגיד, יש את הקטע הזה ש... מישהו לא עונה לך להודעה, נגיד, איזה לקוח, הצעת משהו או זה, נגיד אני שלחתי לך הודעה בוואטסאפ נראה לי, עכשיו נגיד את לא עונה, נגיד את לא עונה 5 שעות, אז אני יכולה, ופעם הייתי אומרת, אוי שיט, עשיתי משהו לא נכון, לא כתבתי טוב, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה. היום אני אומרת, אוקיי, מי שכתבתי לה, היא כרגע אוכלת צהריים, היא עושה, מתרכזת בעבודה שלה, שמה את הוואטסאפ בצד, היא הלכה לטיול, היא בחול, הטלפון שלה סגור, היא במנהרה, לא משנה מה, זה בכלל לא קשור אליי. ואני חושבת שזה מה שהדיבור של יובל, שהוא לא מתעכב, הוא לא מתחיל כן. להגות
נכון,
בלמה
נכון,
לא
נכון.
ענו לי.
זה גם מה שאני הבנתי ממנו, ואני כל הזמן חושבת על זה, אני כל הזמן מנסה פחות להתעכב על דברים במקומות האלה, וכן להתעכב על דברים במקום של רפלקציה, כמו שאת מדברת על זה, כאילו בסוף היום,
כן.
לחשוב באמת מה ההישגים שלי, במה התקדמתי היום, מה עוד את שואלת את עצמך?
אז אני שואלת איך, מה ההישגים, איך הרגשתי היום, שלושה רגעים, ואז אני כותבת משהו לשיפור, וזה בעצם המקום היחיד שאני כאילו מרשה לעצמי להיות ביקורתית כלפי עצמי. אגב, זה גם, זה שאלות שבמשך המון שנים דייקתי אותן, ועכשיו זה כזה תמהיל מושלם, בשבילי, והשאלה האחרונה היא מה למדתי היום. כי אחד הדברים שהכי מובילים אותי וחשובים לי, זה ללמוד דברים חדשים. מה למדתי היום? וזה אני מתה על השאלה הזאת, כי זה הכי קל בעולם. תמיד, יש לי מיליון דברים שלמדתי כל יום, אז אני כזה מציינת אותם לעצמי וממשיכה.
עוד לפני שהתחלת להתעסק באמת בפרודוקטיביות וכל, ראיינת המון אנשים, שאלת שאלות, כאילו זה משהו בטבע שלך אולי, כן. לשאול שאלות. מאיפה זה מגיע, כאילו, איך? זה, כי צריך גם המון ביטחון בשביל לשאול שאלות, כי אם אני אשאל שאלות, יחשבו שאני לא יודעת.
נכון.
ואז מה זה אומר עליי? כל הזמן זה מה זה אומר עליי, מבינה?
נכון, נכון. אני חושבת שזה באמת, זה באמת משהו שאף פעם לא היה לי עניין איתו, כי אף פעם לא היה לי בעיה לצאת הייתי בצופים מלא שנים, אז כאילו אנחנו קוראים לזה, אני, יש לי עוד חברה שגם איתי בזה, החניכה המתלהבת. כאילו, איזה מדהימה, אפשר לשאול אותך, אפשר, אף פעם לא הרגשתי לא בנוח עם להיות במקום של התלמידה נגיד, או של מי שלא מבינה. עד היום אני מאוד אוהבת ללמוד, אז אני חושבת שבלי המחסום הזה של, אוי, היא תחשוב שאני לא מבינה, אוי, היא תחשוב שאני נלהבת, כאילו זה לא כל כך אכפת לי, אם היא תחשוב שאני לא מבינה, כי אני באמת לא מבינה כזה, או שאני נלהבת, כי אני באמת נלהבת. אז כזה, את יודעת, to own it, ולהגיד, מה אכפת לי, אני אשאל, וגיליתי גם שאנשים מאוד אוהבים לענות. אנשים מאוד אוהבים לענות, ואנשים מאוד אוהבים לעזור. זה גם א' מחמיא להם כי שאלו אותם, וב' זה הזדמנות בשבילהם גם לסדר לעצמם מחשבות, מה הם חושבים על מה ששואלים אותם.
כן.
אז כאילו זה מתנה כזה ווין ווין ממש בעיני השאלות.
נכון, אני חושבת שגם אם את עצמאית ובעלת עסק, וגם אם את עובדת בתוך חברה, יש המון כזה את החוסר ביטחון של אני לא יודעת, ואולי מצפים ממני ואני לא... כאילו, מה, איך כן. אני בעצם מצליחה לעשות את הדברים בצורה הכי מקצועית שיש, ושיואהבו את מה שאני עושה, ושיהיו מרוצים ממני. בסוף את רוצה שיהיו מרוצים ממך. ובאחד הפרקים, גם של אנשים, זה קטע, אני לומד שם המון, אז הייתה אורחת שדיברה על יזמות פנים ארגונית, והיא אמרה שאת הדרך שלה, היזמית בתוך הארגונים שהיא עבדה בהם, היא עשתה על ידי זה שהיא מצאה לעצמה מנטורים. בתוך הארגון, או מחוץ לארגון, אבל אנשים שליוו אותה. וחשבתי על זה ואמרתי, יו, למה לא עשיתי את זה? כאילו, איזה דבר קל זה, הרי אנשים רוצים לעזור.
נכון.
ואת באמת מנהלת גם, נכון?
כן, תוכנית מנטורשיפ, כן.
אז ספרי על זה קצת.
בטח, אני אספר. אני חושבת שצריך, בארצות הברית זה קצת יותר ממוסד התחום הזה של מנטורשיפ, אבל... זה גם עניין של איזון נורא עדין, כמה אתה מקבל או את מקבלת מהמנטור, מבלי להיות עלוקה מוצצת דם, מבלי להיות קרצייה, וכן שזה יבוא בטוב, אז זה באמת, אני חושבת שזה מאוד קשה לעשות את זה בעדינות, וצריך להיות מאוד מאוד רגישים, ולהבין שבעצם המנטורית היא נותנת, ממש נותנת מזמנה בלילה תמורה.
כן.
ועם הידיעה הזאת, שזה משהו שאנחנו עובדים עם המנטיז שלנו הרבה, כל הזמן אומרים, זה לא שיעור פרטי, זה לא, המנטורים מתנדבים, זה לא קורס בעיצוב פונטים, התוכנית שאני מנהלת ביחד עם עוד כמה שותפות, כבר כמעט 7 שנים, תוכנית באמת של נשים בעולם עיצוב הפונטים, שמקבלות מנטורינג במשך תקופה מסוימת, כל פעם אנחנו קצת משנות את התוכנית, אבל מקבלות מנטורינג, וכל פעם אנחנו קצת יותר מדייקות את זה, באמת שיהיה את ההלימה הטובה הזאת בין, שואל את השאלות לבין נותן את התשובות. אבל המסקנה היא חד משמעית, בסוף כל שנה כזאת, המנטורים מקבלים לא פחות מהמנטיז, ממש. מי שנותן את התשובות, הם מקבלים מזה כל כך הרבה ערך בחיים שלהם, שזה כזה כיף לראות כל פעם, פשוט מדהים.
זה פשוט מדהים אותי, כי אני גיליתי את הדבר הזה בשנה האחרונה, תוך כדי השיחות בפודקאסט, שאני... באה לאנשים שאני סופר מעריכה, ומסתכלת על ועוקבת אחרי הדרך שלהם שנים.
כן.
ואגב, את כזאת, כי אני באמת, אני מכירה את העשייה שלך, ואת הטט-טוק שלך, ואת הפונט שאת יצרת, וכל הפרויקטים שאת עושה סביבו, ולא חשבתי לפנות אלייך, למרות שאני מאוד אוהבת את העשייה שלך, אבל בגלל שיש לי את הזכות הזאת, עם הפודקאסט, להסתובב ולפגוש אנשים, ולדבר עם אנשים, פתאום אני קולטת כמה אני מקבלת מזה, ובהתחלה חשבתי שרק אני מקבלת מזה, אבל אז הבנתי שגם האורחים שאני מקבלים מזה.
ממון, בטח, זה אפשרות בשביל, פעם אמרתי את זה, נראה לי שאני מאוד אוהבת שאורחים אותי, נגיד היה איזה סרטון של כאן, של ערברית, והייתה את יעל הבמאית, והיא ממש אמרה לי, טוב, תספרי לי, וטיק, טיק, 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 היא ערכה את זה לכדי סיפור, ונורא אהבתי את זה, פתאום לקבל איזה, את יודעת, view של מישהו אחר על, על העשייה שלי, וזה לא אני עם כל התלקה העצמית ואתגרים, ואני רואה את, את המכשולים וכאלה וכאלה, זה פתאום לשמוע את הסיפור נקי, ממישהי שהיא באמת מקצועית בתחום.
כן.
אז כן, אני, את יודעת, אנחנו יושבות פה, ואני, אנחנו נסיים את השיחה הזאת, ואני אמשיך לחשוב על שאלות, ואמשיך לחשוב על מה זה נותן לי בחיים, אז איזושהי באמת הזדמנות כזו, לסדר מחשבות.
כן.
את יודעת, חשבתי על זה אתמול, שבאמת אמרתי לך שהתראיינתי לפודקאסט אחר, והוא בנושא M%, כאילו אנשים שהם גם וגם. ושם דיברנו על ערבית פתאום מזווית ש... את יודעת, בחיים לא דיברתי, ואני חושבת שבגלל שזה באמת כבר עשור, אז כל פעם הרעיונות האלה זה הזדמנות בשבילי כזה, to check in, איפה אני היום בנושא ערבית.
אז איפה את היום?
תמיד אחר. שאלה מצוינת. האמת שזה באמת שאלה מצוינת וגם קשה, כאילו קשה לי לענות, אבל זה כבר פרויקט שהוא 10 שנים בתוכו, והוא מתגלגל והוא עבר כל כך הרבה, ובאמת שעכשיו אני באיזושהי תקופה דווקא, איזושהי נקודת... כאילו הפיצול הזה ביער פתאום, שיש לי עוד כמה רעיונות, ואני רוצה לדייק את זה, שזה גם יתאים למי שאני עכשיו. נכון, יש את הפרודקט מרקט פיט, כאילו שהמוצר יתאים ללקוח, לקהל, אז עכשיו גם זה צריך להיות פאונדר, פרודקט מרקט פיט, וכאילו להבין איך אני השתניתי גם ב10 השנים האלה, ומה חשוב לי עם ערבית, ולאן אני רוצה לקחת את זה שנייה, לנתק רגע את כל הדעות החיצוניות, וממש לחשוב, איך אני עכשיו בתוך הדבר הזה שנקרא ערבית.
ויש לך מסקנות? או שאת פשוט כזה בפתוחה עם הדבר?
אני שוהה בזה.
שוהה בזה?
וזה סופר קשה לי.
הכי קשה בעולם לשהות בשאלה.
אני לא טובה בלשהות, אני טובה שיש לי רעיון ולעוף עליו. זה באמת, אני חושבת שהפרויקט הזה של ההגדה של פסח, זה ממש, זה כאילו מתנה שפשוט נתנה לי את המרווח הזה, כי יש לי עד פסח בעצם, אנחנו עובדים על זה, משווקים את זה, מתעסקים בזה, ואני הכרזתי שאני לא חושבת על ערבית עכשיו חודש, כאילו ממש ההגדה, בחיים זה לא קרה אני. עכשיו אני כן עובדת על זה קצת, אבל יש לי צוות של מהממות שעובדות על זה, ואני תיאת, עונה לשאלות, אבל את החשיבה הכבדה, ממש נתתי לעצמי זמן לשהות. זה כל הזמן בראש שלי, אבל כאילו רשמית אני לא חושבת. זה כזה מאוד שחרר.
כן.
אז נראה, אני באמת תוהה.
וואו, תודעת שנראה לי שזה הדבר שיכול להביא לנקודות מפנה ופריצות דרך. כן. השנייה לא להחליט.
בדיוק.
זה קרה לי השנה תוך כדי שבאמת לא ידעתי מה אני רוצה לעשות עם עצמי. זה מדהים, כי באמת, את יודעת, כמו שאמרת קודם, שמישהו אחר אומר עלייך, על העשייה שלך, ואת לא מרגישה ככה.
כן, כן.
וכולם כאילו כועסים עליי שאני מתנצלת, ושאני מספרת על הכישלונות שלי, ושאני, את יודעת, על מה שלא עובד, ומה לעשות, ככה אני הרגשתי, כאילו, אז מה, אני אסתיר את זה? אני אסתיר את זה שהרגשתי?
אבל מסתירים, תמונה מושלמת צריך לתחזק.
נכון, ואז אמרתי, די, נמאס לי לתחזק את התמונה המושלמת הזאת, אני רוצה שנייה להיות לא סגורה על עצמי, אני רוצה שנייה לחפש.
אם אחרי כל כך הרבה שנים מותר.
מותר לי.
מותר, מותר לנו, מותר לכל המאזינות.
ואני לא נתתי לעצמי את הפרמישן, את האישור לעשות את זה.
אני הכי מבינה, ממש.
כאילו, כמו שאמרת, אנחנו רוצות, אולי לימדו אותנו בתור ילדות, כאילו, מה זה להצליח? זה לסמן רעיון ולעוף עליו, כאילו, את לא שנייה, רגע, שוהה במחקר, ורגע, כאילו, אולי כזה, אולי כזה, אולי כזה.
ושלהצלחה יש שורה תחתונה אחת. אין אופציות להצלחה. אין. זה להצליח, זה להרוויח מלא כסף, נגיד. או להצליח זה שיהיה לך שם עולמי, גם שם עולמי זה כזה מונח נזיל, אבל יש הצלחה אחת.
כן.
ואין שום חיבור אלינו, ולמה שאנחנו שנייה מגדירים הצלחה, וזה כל כך משתנה בעונות בחיים. אני חושבת שבאמת, אם לא היה לי את הפרויקט הזה של ההגדה, מנסה לחשוב עכשיו כזה בכנות, בתכלס, כי אנחנו פה בשיחה כנה, באמת לא עצרתי עם ערבית 10 שנים, אז אם לא היה לי את הדבר הזה, שכאילו הכריח אותי שנייה לצאת, לא נראה לי שהייתי יוצאת מזה, הייתי ממשיכה... את יודעת, על סוג של אוטומט כזה.
כן. ודווקא ההמתנה הזאת, הצירה הזאת, היא נותנת לנו רגע הזדמנות לראות את הדברים בזום אאוט.
נכון.
וקצת להתרחק, וזה נותן גם פרספקטיבה ממש שונה, ותובנות מעניינות.
נכון. שהם נגיד, אולי, אני מרגישה שבמקרה שלי, אם אני כזה מנסה, את יודעת, להוציא מנבחי הנשמה, יש הרבה פחד סביב זה. אם אני אעשה שינוי, מה יקרה? מה יקרה לזה? זה לא יצא, כאילו, לאן זה ילך? ולהיות, תשעת, להיות בסדר עם זה שאולי התוצאות לא יהיו מיטיבות, או אולי לא יהיו אידיאליות, אבל אני מרגישה שזה איזשהו מחסום, ואולי הזום אאוט הזה באמת קצת נותן לפחד כזה, תשעת, להיות כמו הרפל על, על הקרקע, זה בסדר, הוא שם, ועכשיו שאני אצלול פנימה חזרה, אז תשעת, הרפל כבר שם, אני התרגלתי אליו, הפחד שם, ועכשיו אפשר להתחיל לעבוד.
כן. זה קטע, אז מה באמת, יש לך כבר איזה תובנות, או שאת עדיין ברגע בזום אאוט הזה?
תראה, אני חושבת שאם, יש לי, אני אגיד לך, מה שקורה עם הרברית, זה שהרברית מוציאה המון המון תגובות וסיפורים מהאנשים, ואני אוהבת את זה מאוד, אני אוהבת לשמוע אחרי כל מפגש עם אנשים, אחרי כל הרצאה, אחרי כל פעם שמישהו קונה נגיד שרשרת, אני תמיד פוגשת נגיד אנשים, ואני אומרת, אומרים לי כזה, וואי, יש לי שרשרת אחותי, ואני אומרת, מה הסיפור? תמיד יש סיפור.
וואו.
ואני מאוד אוהבת את זה, אבל באיזשהו מקום, גם אני מרגישה שאחרי 10 שנים, אספתי כל כך הרבה סיפורים, שאני כבר לא בטוחה מה הסיפור שלי. ונראה לי, בעיניי הכיוון שאני הולכת אליו עכשיו, זה לייצר פחות, להרים את הרמה ואת האיכות של זה, את החומרים, כאילו דברים שאני הייתי רוצה להשתמש בהם יותר, את יותר מוזיאונים, יותר פסלים בעולם, יותר... יותר דברים מדויקים, כאילו מדויק זה כבר מילה שאי אפשר להשתמש בה, כי overused, אבל דברים שהם קצת יותר מדויקים, ופחות בוא נפיץ מיליון שרשרות, בוא נמכור בכל החנויות.
מעניין.
כן, נראה לי, שוב, זה כזה ממש ניצנים של זה.
למי שלא מכירה, ערבית זה בעצם פונט שאת פיתחת, שהוא משלב ערבית ועברית.
נכון.
ב-600 ומשהו צירופים שונים?
אז זהו, אז עכשיו יש הרבה יותר מ-600. התחלתי ב-600 כדי לעשות proof of concept, אבל היום אני ממש מעצבת כל מילה לפי השיטה הזאת שעברית למטה וערבית למעלה, וזה קרי בשתי השפות, זה הנחמד בזה.
כן. ואז בעצם יש מרצ'נדייז, כאילו יש לך חנות אינטרנטית, עם שרשראות, חולצות, תיקים, כל מיני.
נכון, יש חנות ויש הרצאות וסדנאות שאני מעבירה, שזה מטיס אותי לכל העולם, שזה פריבילגיה אדירה שאני הכי מוכירה עליה. וגם אני עושה עיצובים לאנשים או לארגונים ספציפיים של מילה או מילים שהם מבקשים.
נכון, יש את האנשים האלה שמסוגלים לעשות דבר אחד כל החיים?
לא מכירה. כאילו אני מכירה שיש אנשים כאלה, אבל אני לא מכירה את זה אצל עצמי. אני שמעתי שיש אנשים כאלה.
יש כאלה. אני קצת מקנה בהם, את יודעת?
אני גם, מאוד מאוד מאוד. כי הם גם, זה גם עניין שהיה לי שנים בעיה איתו. אמרתי, הם יודעים את הדברים לעומק. ואני מרגישה שאני רק מרפרפת. אני, אפרופו הדברים הקשים שאנחנו אומרים לעצמנו, אז אני אומרת, אוקיי, אבל אני מעצבת פונטים, ואני עושה את זה כבר 10 שנים. אבל אני מעצבת פונטים, ויש אנשים שיש להם פור עליי, כי הם מעצבים פונטים כל יום, כל היום, 10 שנים. אז אולי אני לא כזה טובה בעיצוב פונטים, ואת מתחילה להגיד לעצמך את הדברים האלה, וממש הייתה לי בעיה קשה עם זה, עד שמישהו אחד פתר לי את זה, אפרופו הגיבורים שאני חיפשתי, אז מצאתי איזה מישהו וראיינתי אותו, וזה מישהו שהוא גם מעצב פונטים, גם חוריאוגרף, הוא גם מוציא לאור של מגזין, והוא גם עושה עוד מיליון דברים, וגם נופש עם המשפחה שלו, ואמרתי לו, כאילו, בוא תסביר לי, כי אני מרגישה נורא רע עם זה שאני עושה הכל וזה. ואז הוא אמר לי, שכל דבר אצלו מפריע את השני. ואז מהידיעה הזו, מהתובנה הזו שלו, פשוט לקחתי ואני עכשיו מבינה שכמה שהכל קשור וזה כן טוב וזה כן חיובי בשבילי להיות יותר פרוסה.
אז מה זה אומר שאתה חיפשת גיבורים? כי כאילו אני קולטת שזה גם משהו שאני עושה פה בפודקאסט, כאילו זה הדבר, כי אם אני מדברת איתך ואת מספרת לי את התובנות האלה של, או דיברתי עם יובל, או שלי גרוס, או רונית כפיר, ואומרים לי כל מיני משפטים שנחקקים אצלי, את יודעת, אני גם מקליטה באחד על אחד, אחר כך אני שומעת את זה בעריכה, ואחר כך יש את זה גם אונליין, ואני כאילו ממשיכה לשמוע את זה.
וכולם ממשיכים לשמוע את זה, וזה גם אנשים חכמים מאוד, מי שציינת כרגע.
וזה פשוט, זה הופך להיות, אני מספחת לעצמי, מנחסת לעצמי תובנות.
זה מצוין, זה הדרך שלהם ללמד, אני מאמינה.
אז איך זה היה אצלך, כאילו, מה עשית עם כל הסיפורים והתובנות האלה?
אז זה דווקא הסוף עגום, אבל כאילו חצי עגום, אבל אני הרגשתי שסיימתי ללמוד תואר שני, שאני מין גרגר בחלל הגדול, אני מעצבת פונטים על הנייר, וזו קהילה שהיא מאוד מפוזרת על העולם, בארץ יש ממש כמה ספורים, בכל העולם יש נגיד 500, כולל אסיה, אם אני מגזימה. ואמרתי, אני צריכה איזושהי אחיזה, ואני צריכה להבין איך אנשים מתקדמים עכשיו, ואיך אנשים עושים מזה קריירה, כי את יודעת, איך את משיגה פה? מה את עושה? אז אמרתי שאני רוצה לחפש לעצמי גיבורים, והמצאתי פורמט שזה ממש, נגיד היום, את אומרת, זה הפודקאסט, זה התירוץ שלי כאילו לדבר עם אנשים. המצאתי פורמט, זה עוד היה לפני הפודקאסטים, אז הקלטתי את האנשים, ותמללתי ורציתי להעלות את זה לאיזה בלוג או אתר. הסוף העגום הוא שעדיין יש לי את ההקלטות על המחשב, אבל זה לא הגיע לכדי תמלול ו... כאילו לא קרה עם זה כלום.
יו, את חייבת לעשות מזה פודקאסט.
אני, את יודעת, אני חשבתי על זה, אבל אמרתי, האנשים האלה בטח כל כך השתנה אצלם, אצלי השתנה המון, אבל אמרתי, באיזשהו שלב כזה שחררתי עם עצמי, אמרתי, אני רציתי להבין וללמוד ולחפש גיבורים, אז אני מצאתי את הגיבורים. זה שזה נשאר פרויקט, את יודעת, שלי אישי,
אישי.
אבל ממש ראיינתי המון המון אנשים.
כמה אנשים?
וואי, לפחות, את 20 יותר, הרבה וואו. יותר. הרגשתי שזה גם דרך שלי להגיע לכל מיני אנשים מאוד מובילים בתעשייה, שזה משהו עוד שאני מאוד אוהבת ומתעסקת בו, שכאילו איך את מפיצה את הדברים שלך ורעיונות שלך, ואיך את מגיעה לאנשים. אז הגעתי לאנשים מאוד מאוד גבוהים וקצת, באמת גיבורים שלי, ואני חושבת שאם לא הייתי אומרת להם שיש לי את הפרויקט הזה, אז נגיד יש... מישהי בשם ג'סיקה היש, שהיא כזה אמנית, לטרינג, והיא עובדת כזה עם החברות הגדולות, והיא הפכה את זה למוצרים, והיא עשתה המון עם הדברים האלה, והיא עושה מלא הרצאות, אז היא הייתה כזה גיבורה שלי.
וואו.
עוד מלא אנשים מהתחום של הפוינטים.
שלא הכרת אותה לפני זה.
אישית לא, כמובן, הרצתי אותה,
אבל... אז בעצם פנית אליה, כן. ואמרת לה, יש לי פרויקט רעיונות.
כן, אמרתי לה, שלום, אני הרגע סיימתי, אני מחפשת גיבורים. ואני וואו. רוצה שאת תהיה גיבורה, כאילו הנה, כאילו, אני החניכה הנלהבת.
וואו.
הכי כזה, ואני אשמח לדבר איתך, אני עושה מזה, כאילו, זה יהיה מתומלץ.
היו כאלה
כוחות.
שלא הסכימו?
לא, כולם הסכימו. כולם הסכימו.
וואו.
כולם.
אז את חושבת שזה היה בדרך שבה פנית אליהם?
אני חושבת שזה מהמקום הזה של, כאילו, אני לא, אני באמת צעירה, רק נכנסת לזה, ואני גם לא ביקשתי יותר מדי. כי... העניין הטריקי הוא שבאמת מתחילים לבקש, אמרנו, יותר מדי, אז באתי בבקשה מאוד צנועה, כאילו באתי בבקשה לעשות ראיון, אני אגיע אליכם איפה שתהיו, וכאילו...
זה בדיוק מה שאני עושה, אני אגיע אליכם, אתם לא צריכים לעשות כלום, אני באה עם הכל,
למרות שאלייך ייסו, ייסו, בטח, אבל זאת, מה הייתי, כאילו, תינוקת, תינוקת שאף אחד לא שמע עליה, וזה משהו שאני כל כך מאמינה בו, בלנסות, בלשלוח, אני שולחת עשרות מיילים כל הזמן, כאילו לאנשים, וסתם מציעה, סתם
מנסה. מה סוד ההצלחה של הדבר הזה? כי כאילו, זה דורש ביטחון, זה דורש איזשהו ביטחון, ואת אומרת שדווקא לא היית בטוחה בעצמך, ולא יודעת מה את רוצה לעשות, אבל כן, היה בך איזשהו בסיס כזה, גרעין של, של, של ביטחון עצמי, שמאפשר לך, או אמונה בעצמך, שמאפשר לך לפנות לאנשים כל כך קודקודים וגיבורים, שאת מתאים, جات مي مي
نرا لي شبجت يצאتي من نقطه الانحه שהم لو يعنوا لي اجاب سنين اخري اذا شلخت ايميل للموما كيلو وامرتي هاي انا با لنيويورك ترצו اني اسال لكم مرצה تيادات ما كمون شلو انو لي لو انو لي لزه ولاد بمت مئات ميلين انا بعد لشلوخ كي ذا شوف ذا لو ايشيم لو انيم لي مسوك انشيم مسوكين ذا فير وغمولاي بكشه لو متيمه لهم ذا بسدر واز يوم احد شمتي اذا ماشو شيء شيء خبره لي امريكايت امرا היא עשתה, יש לה, לא משנה, יש לה איזה מוצר, והיא רצתה להציע אותו למורות. ואז היא אמרה, אני הולכת לאסוף 100 לא. לאסוף 100 לא.
וואו.
עכשיו תשיגי 100 לא. בשביל להשיג 100 לא, את צריכה לשלוח לפחות 100 מיילים, נכון? היא אומרת, אני מנסה להשיג 100 לא. בדרך התפלקו לה גם קנים, אז היא המשיכה לנסות להשיג עוד לא. אהבתי את השינוי, את יודעת, טוויסט מחשבתי כזה.
וואו, איזה טוויסט.
ממש. וזה... אני, זה מהמם, אני כזה אומרת את זה לאנשים שאומרים, וואי, אני מפחד לשלוח מייל, תנסי, תנסי לקבל לא עכשיו, תשיגי לו. עשיתי את זה לאיזה, בקורס שלימדתי סטודנטים לפני כמה שנים, אמרתי להם, כל אחד משיג לו לשבוע הבא, לא אכפת לי ממי, תפנו לאיזה מעצב
וואו.
גדול, תשיגו לו.
זה אדיר, אני אחשוב על זה, אני אחשוב על זה.
תנסי להשיג.
איפה אני, כן, איפה אני יכולה להשיג לו? וזה יגרום לי בחסות אולי של הפודקאסט.
הנה, יפה.
להשיג מלא לו. וואו. אני הולכת להדכן אותך בזה.
אני מסקרנית לדעת כמה כן ייצאו לך בדרך.
יצא לך להתעסק בבינה מלאכותית, ChatGPT וכל הדבר הזה? כאילו את...
כן, קצת, קצת, האמת בשיווק, בשיווק קצת אני מסתכלת עם זה. כן, קצת.
מה הטיפים שאת יכולה לתת?
להיות ביקורתית כלפי זה. אני שומעת הרבה, תראי, זה צריך להתאים בסוף, אי אפשר כאילו לקחת איזה טקסט שזה מציע לך ופשוט להדביק, זה לא עובד.
כן.
זה עובד, אבל זה גנרי, זה שימום.
נכון.
נגיד אני יודעת, אחד מהמומחי פרודוקטיביות הגדולים בעולם, עשה כזה טוויט סטורם, שמפרסמים המון 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 טוויטים אחד אחרי השני, וזה כמו כאילו סוג של מאמר כזה מאוד קליל לקריאה, כי הוא בחתיכות קטנות.
כן.
וזה היה המצליח ביותר שלו בכל הזמנים, ויש לו מיליונים של עוקבים, ואז הוא הודה שזה נכתב על ידי AI.
וואו.
ואנשים נשברו וזה, ומה זה אומר, מה זה אומר. עכשיו, תראי, זה היה פוסט, זה היה ציוצים מאוד גנרים, ואני חושבת שנגיד, היה לי ניוזלטר במשך יותר משנתיים, שכתבתי כל שבוע, אבל תמיד הכנסתי שם מהאישי שלי, מהשבוע שלי, מהבאסות שלי, מהאתגרים, וזה עשיתי סוג של רפלקציה בתוך הניוזלטר הזה. וזה משהו ש-AI לא היה יכול לתת לי.
כן.
אז תמיד צריך להכניס משלנו גם, אני חושבת.
כן, אבל איך נגיד לשאול יותר טוב? יש לך נגיד איזה טיפים לאיך לשאול שאלות יותר טובות?
בכלל או ב-AI?
מה שבא לך?
נראה לי שקודם כל לנסות לשאול שאלה שתיתן לאנשים תשובה פתוחה, ובאמת אפשרות לענות כאילו כמה זמן שהם רוצים. כלומר, לא שאלות של לא וכן. וגם לא לשאול שאלות או לבקש בקשות שיגרמו לאנשים לעבוד יותר מדי. נגיד, הייתי מקבלת פעם מיילים של אנשים שהיו כותבים לי, היי, את יכולה לשלוח לנו חומרים שיש בנושא עיצוב פונטים בעברית. עכשיו, זה דורש ממני המון המון עבודה.
כן.
גם אם אני מאוד מאוד רוצה, אני צריכה לפנות לזה זמן. ואז הייתה לי איזושהי שיטה שהייתי בעצם מחזירה להם בשאלה, אגב. והייתי אומרת, בשמחה, מה כבר קראת? זה היה מוריד 90% מהפניות, כי אנשים לא היה להם כוח לענות עכשיו ולעבוד קשה בשביל לכתוב תשובה. ואז הייתי יודעת שמי שכבר ענה לי, מה כבר קראת, עכשיו אני יכולה, זה כבר מצמצם לי, זה עוזר לי, וגם אני מבינה שהבן אדם רציני ואני אשמח לעזור.
כן.
אז יש שאלה בשאלה.
אז טוב, אז הרבה, אז טיפ להחזיר שאלה לשאלה.
להחזיר שאלה לשאלה, זה עובד מעולה. אגב, זה, ברעיונות הזה שהייתי עושה, זה הייתה הבעיה הכי גדולה שלי, כי הייתי חוקרת על האנשים באמת ימים.
כן.
גם הייתי כזה, תשעת, זה רק סיימת, היה לי מלא זמן. הייתי חוקרת על האנשים ימים, והיה כתוב לי שאלות ממש, בחרתי את השאלות, גם הבטחתי להם, הבטחתי להם במייל הזה, שזה שאלות שאף פעם לא שאלו אותם. ברעיונות. פתאום נזכרתי.
מתיימר.
מתיימר, אבל אני באמת הפכתי את האינטרנט.
וואו.
הפכתי, ובאמת שאלתי שאלות אחרות. אבל עם הנוטס, כאילו הייתי קולטת שכשאני מדברת עם בן אדם, אני גם נרגשת, הסיטואציה כאילו, אני עוד שנייה מתעלפת מרוב התרגשות, וגם אני צריכה להסתכל על ההערות שלי, ופשוט לא הייתי מסתכלת. כאילו הייתי עושה רעיון שלם על עיוור כזה.
כן.
ולפעמים הייתי כזה, שיט, למה לא שאלתי?
נכון,
אבל,
לפעמים את כאילו זה...
כן, בפלואו של שיחה, ופתאום את צריכה לחזור
לזה. ואז גם כאילו לפעמים את עוברת... את עוברת לנושא הבא, וזה
כבר... מחזיר אותך. כן. אגב, זה גם בהרצאות, זה הטיפ הכי גדול שלי, אני עושה מלא הרצאות, וזה לא להרצות עם הערות, עם נוטס, כי זה תמיד תוקע.
נכון.
את תמיד נבהלת באיזשהו שלב שכזה, את לא איפה שאת אמורה להיות.
יש אנשים שזה טוב להם, ואני חושבת...
מי שיודע להקריא כן. טוב, זה טוב להם, כן.
כן. אני גם, אני לא מסוגלת... להיות איתך ולהסתכל ולקרוא באותו זמן. אין לי את החלוקת קשב הזאת, זה לא אפשרי.
זה קשה, זה קשה מאוד.
אז אני רציתי גם לדבר איתך על הפרודוקטיביות בעצם, כאילו למה את מתכוונת שאת אומרת, בכלל שאת מלמדת פרודוקטיביות, הרי יש לך סדנאות על זה והרצאות על זה, ויש לך, נכון, סדנאות כאלה של רפלקציה, ושל פרודוקטיביות, כאילו המון דברים שהם קשורים לדבר הזה, אקטיביות גם.
כן. אקטיביות
שאני מאוד מאמינה בזה.
כן.
אז זה יזמות, זה אקטיביות.
לגמרי.
לקחת אחריות, זה אקטיביות.
לגמרי, להרים דברים.
איך נכנס לעולם הזה של הפרודוקטיביות בכל זה?
אז זה הגיע ממש, ממש מתוך הכרח, כי פשוט היה לי יותר מדי רעיונות, והרגשתי שאני לא יכולה לעצור את עצמי, וחייבת לפעול. ופשוט היו לי יותר מדי דברים, והייתי צריכה לסדר אותם, ומכאן זה התחיל, והתחלתי לקרוא המון, 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 המון דברים, ולנסות. את כל השיטות, והרבה פעמים השיטות האלה הן מאוד תבניתיות כאלה, והן מאוד מתאימים לאנשים מסוימים, לרוב גברים לבנים בני 20 בלי ילדים, והרגשתי שהן לא מתאימות לי, כאילו אני לא מצליחה ככה,
כן.
ופשוט יצרתי איזה שהם הרכבים לשיטות שעובדות לי, איך אני מסדרת לעצמי את היום, איך אני מתמודדת עם ההר הזה שנקרא רשימת משימות בכלל, איך אני דואגת כן להתאים, להיות באיזושהי התקדמות שהיא התקדמות שאני רוצה ולא נותנת למיילים שלי נגיד להוביל אותי. יש לי איזושהי סדנה שנקראת איך להספיק הכל בשבוע, וזה כאילו את יודעת הפיתוי, אבל בעצם אנחנו מדברים על מודל 168 השעות. ובתוך הטבלה הזאת, שבאמת אני עובדת עם המשתתפים, על איך אנחנו מסדרים לעצמנו את השבוע, אבל הדגש הוא בצורה שתהיטיב איתנו, ועם איך שאנחנו רוצים להתנהל, אבל גם עם ראייה מאוד ריאלית על המציאות. אני חושבת שיש לי 40 שעות לעבוד בשבוע, אבל וואלה, אין לי. אין לי באמת. אני אלך לרופא, אני אסוף את הילדים מוקדם, אני אצטרך, לא יודעת מה, לעשות קניות באמצע היום, אני אעשה יוגה, אין לי באמת 40 שעות. אז איזושהי הבנה, הפרודוקטיביות בעיניי זה איזושהי, תראה, הבנה של המציאות מול איפה שאני רוצה להיות, והנקודת אמצע ביניהם.
כן. רק להגיע למחקר הזה בעצם, רק לעשות את המחקר של לקרוב ולחפש אנשים שמדברים על הנושאים האלה, את צריכה זמן, ואין לך זמן.
אבל זה כל כך בערבי.
ואת עובד במשימות, אז איך? איך בכלל? את מבינה לעצור רגע, ולהתחיל לעשות את המחקר הזה, את מבינה מה אני אומרת?
כן, כן.
כי אני מרגישה שאני נסחפתי שנים עם משימות, ובאמת, רשימות, 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 באמת, וכל פרויקט עם הרשימה שלו.
נכון.
את פשוט נחנקת.
את נחנקת. וכשאני נחנקת, אגב, אפילו עשיתי על זה איזה סרטון פעם באינסטגרם, מה אני עושה כשאני נחנקת? ואני ממש עוצרת, ואני עושה brain dump ענק, ואני פשוט כותבת הכל, ואני מסיימת 7-8 דפים מפוצצים בדברים, משימות, רעיונות, הכל, 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 ואני עוצרת, ואז אני ממיינת את זה וזה, והרבה מהשיטות בעיניי שעובדות, זה שיש מקום לכל דבר. יש לך מקום לרעיונות שלך, ויש לך מקום לפרויקטים שלך, ויש לך מקום לדברים לשנה הבאה, ויש לך מקום למתנות יום הולדת שתרצי, וברגע שיש לך מקום לכל דבר, וזה איזשהו, כאילו, מיני קורס שאני בונה עכשיו, הכל יותר שקט בראש.
מה זאת אומרת מקום? כאילו קובץ במחשב לכל דבר?
זה יכול להיות קובץ, זה יכול להיות, עוד אחד מהמסקנות שהגעתי אליהם, זה שהמפה הזאת של איפה את שמה, נגיד, נכון, אנחנו מקבלים המון דברים, הרבה דברים נכנסים אלינו במהלך היום. ואוקיי, לרוב אנחנו שמים את כולם ב-O to do list, או שאנחנו שוכחים, או שאנחנו כותבים לעצמנו וואטסאפים. אז בעצם איזשהו קורס כזה שעובד על מפה שהיא מאוד אינדיבידואלית לך, מאיפה את מקבלת את הדברים שנכנסים לך לחיים, ואיפה את שמה אותם, אם זה בתיקייה כזאת במחשב, אם זה בתזכורות, נגיד אצלי, ניסיתי את כל השיטות שיכלתי לחשוב עליהם, אם אני צריכה נגיד להתקשר לאיזשהו מקום, או לאסוף משהו ממתישהו, אני שמה תזכורת באייפון, רימיינדר, זה הדבר היחיד שאני לא מנפנפת ומתייחסת אליו, בדיוק כמו שאמרת לה לנשום.
כן.
זה עובד לך נגיד. אז ממש לדעת איפה אני ממיינת את כל הדברים בחיים שלי.
אמרת נראה לי באיזשהו פרק של פודקאסט שהתארחת, אז אמרת שיש לך איזה דף שאת כותבת עליו את כל ה...
עמוד בלגן.
עמוד בלגן כזה, כן. שאת כותבת עליו את כל ה... מה שעולה לך בראש, אסוציאציות, רעיונות, כן. כדי לא לצאת ממה שאת עושה, נכון, במשימה שאת
נכון,
עושה.
נכון, נכון. אני ממש מאמינה הכי הכי גדולה בלא להשאיר כלום בראש. לא יודעת אם זה... 3 ילדים, אבל אני לא יכולה לסמוך על... אבל יש לי כל כך הרבה רעיונות ומשימות גם, ואנשים מבקשים דברים, ואני רוצה דברים, ואם אני לא כותבת, אז זה נעלם פשוט. אז אני כותבת ומוצאת את המקום שיהיה לי הכי נוח להסתכל בו, ובאיזה שעה יהיה לי הכי נוח להסתכל, אז ברגע שהדברים האלה, כאילו יש לי כמה חוקים, אז הרבה יותר קל להתנהל בתוך הדבר הזה שנקרא חיים. ושוב, זה לא מושלם, השיטה לא מושלמת, אני הראשונה שאגיד, זה בעבודה, אבל זה קצת את ההלם הזה, ה-overwhelm, זה קצת מרגיע עם המשימות. אני מאוד מקנה באנשים שאין להם רשימות משימות, והם פשוט... זורמים, שלי גרוס אמרה לי את זה פעם, פשוט, הם פשוט, הם עושים מה שהם עושים, וזהו.
כן, וואו, שלי היא באמת כן. מיוחדת, וואו.
מאוד.
אבל היא, אני לא יכולה בחיים להיות שלי גרוס.
כאילו, נכון, זהו, שגם אם מאוד נרצה, לעבוד בדרך מסוימת, אני חושבת שכל מה שהבנתי מכל המחקר הזה, זה שאין שום דרך אחת. וזה לא יתאים לכולם בחיים, וששאלת איך היה לי זמן לעשות את המחקר הזה, אז לא היה לי, אבל זה כל כך בער בי, היה לי באמת בעיה גדולה, והייתי צריכה למצוא לפתרון, והכל...
התסכול עלה על כל ה...
בדיוק.
על שאר המשימות.
בדיוק, ולמי שלא מפריע שיש לו רשימות, עולה רשימות to do list ענקיות, וזה לא יושב לה בגרון, אז מעולה. אז אין שום סיבה לשנות, ואין שום סיבה ללמוד משהו חדש בעיניי. אם זה עובד, כמו תינוק ישן לא מהירים, אם זה עובד, זה עובד, וזהו, וזה הכל, זה נגמר.
אז זה הכל יושב על לשאול שאלות, בעצם זה הכל, ממש. כל הזמן לעשות רפלקציה לעצמנו, ולהבין מה טוב לי, מה צריך לשפר, מה אני רוצה ממש. לעשות אחרת, ואני מאוד מתחברת לזה, כי בגלל שהיו לי את כל הרשימות המטורפות האלה, ויש רק 24 שעות ביממה, אז פשוט הייתי מציפה את עצמי בעבודה, כאילו לא הייתי מכניסה ליומן גם כל מיני... דברים של well-being, לקרוא כן. ספר, לפגוש חברה, לבלות עם הבן זוג שלי, לא יודעת, אפילו סתם ללכת רגע לטבע, או לעשות אימון, לא הכנסתי את זה לתוך הלוז, זה לא, זה, עד היום זה, זה לא, לא מתועדף, עד היום זה לא בעדיפות עליונה, כאילו כן. קודם כל יש לי את המשימות, שאני צריכה לבצע, ואני כל פעם טיפה משתפרת, אבל אני מרגישה שעדיין זה לא איך שהייתי רוצה באמת לחיות, ואני כל יום מסיימת את היום בסטרס, כאילו במין תחושה כזאת של, יואו, צריך להפסיק מתישהו, כאילו צריך, אוקיי, כאילו...
צריך להפסיק לפני שהפסיקו אותי.
בוא ננוח רגע.
לזה יש לי, האמת, משהו שמאוד מאוד עזר לי, זה גם בסדנה הזאת של 168 שעות, כי זה מודל של לורה ונדרקם, שהיא גם אימא לחמישה, וגם היא כזה סופרת ומרצה, ובאמת אישה מאוד מעוררת השראה, שמדברת על פרודוקטיביות, והצטרפתי לאיזשהו אתגר שלה, של תיעוד שבוע. זה אובססיבי, זה מזעזע, זה נורא, אבל למדתי מזה משהו. והיא מדברת על זה שאם את שואלת, ספציפית היא דיברה על נשים, אבל אם את שואלת נשים, את מרוצה מהיום שלך, הספקת מה שרצית, אז תמיד התשובה תהיה לא. ובתחושות של אנשים, הן לא לוקחות זמן לעצמן, הן לא נפגשות עם חברות, הן לא עושות ספורט, הן לא אוכלות בריא. ואז מה שהיא עשתה זה היא תיעדה, כמה נשים במשך שבועיים לדעתי יותר מ-200 נשים, תיעדו את השבועיים שלהם. ומה שהיא, והיא הוציאה מסקנות, והיא כתבה על זה ספר. ספר ממש ממש מומלץ, ומה שהיא גילתה שם, וזה המודל שלה בעצם, זה שלהסתכל על הזמן שלנו כשבוע. זאת אומרת שביום אחד, אל תצפי גם לעשות יוגה, גם להיפגש עם חברות, גם להיות בדייט עם הבן זוג, גם לאכול סופר בריא, וגם לא יודעת מה לעשות זמן איכות עם הכלב, אבל בשבוע, את גם תצליחי להיות בזמן עם חברות, ואת גם תצליחי לאכול בריא, ואת גם תצליחי לעשות יוגה, ולא לנסות להספיק, למתוח את הזמן שלנו ל-168 שעות, וכשעשיתי את הניסוי הזה על עצמי, כמובן אמרתי, מה פתאום, זה שטויות, אני באמת לא עושה שום דבר בשביל עצמי. ושתיעדתי את השבוע, הייתי בהלם, עשיתי כל מה שכאילו, כל מה שאפשר לחלום בשביל ה-well-being שלי, פשוט הרגשתי שאני לא עושה את זה, אבל את יודעת, זה היה כתוב.
אז בעצם, בזכות זה שתיעדת,
כן.
יכולתי להבין,
כן,
או להכיל
את זה. הספיק לי השבוע הזה, כן, זה באמת, זה נורא לעשות את זה, אבל הבנתי שאני, יש את המציאות ויש את איך שאני רואה אותה, ואני לא ראיתי אותה בצורה שמיטיבה איתי.
כן.
זה מאוד עזר. כן.
מה אנחנו יכולות לעשות, איזה שאלות אנחנו יכולות לשאול את עצמנו, כדי ללמוד או להבין מי אנחנו, ומה יכול לקדם אותנו, ואיך אנחנו יכולות כן להיות יותר בשלום עם עצמנו, ומה נגיד היית ממליצה לאנשים לשאול את עצמם, באמת אולי את החמש שאלות האלה כל סוף יום?
החמש שאלות ממש כיפיות. לפני שאני אגיד איך אנחנו יכולות להשתפר, אז יש, אני חושבת שאחת הבעיות במרכאות הגדולות ששאלות יכולות לפתור, זה לגשר על הפער הזה שנוצר בין מה דמיינתי שעשיתי, לבין מה שבאמת עשיתי. נגיד שאלה שאני ממש 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 אוהבת, זה... נראה לי שזה בסיכום החודשי שלי, ואגב, אני יכולה לשים את השאלות, כאילו, את יכולה להוסיף את זה לפרק, מביא לינק, של איפה הייתי בתחילת החודש, ומה השתנה? וזה חתיכת שאלה,
וואו.
כי אני כזה, אוקיי, בתחילת החודש הייתי, חשבתי שיהיה לי זמן לעשות זה, 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 הייתי במצב כזה וזה, מה השתנה? וואלה, היה חורף והילד שלי חלה שבועיים מתוך החודש, נכנס לי פרויקט ממש גדול, ששינה את סדר העדיפויות, את פתאום מסבירה לעצמך, שנייה, מה קרה?
כן.
אז זה מאוד מאוד
זה עוזר. מדהים כמה קורה בחודש אחד.
וכמה קורה, זה פשוט mind blowing, באמת, זה כאילו איך זה יכול להיות?
כן.
גם החודש נגמר מהר וגם קרו מלא דברים, וזה פשוט מאוד, מאוד משונה הסיפור הזה. ואני חושבת שמשהו שעוזר לי בצמיחה נגיד, ובזה, זה להגיד מה הדבר אחד שאני רוצה. כאילו, בוא נהיה שני הצנועות ברצונות. דבר אחד. ותמיד יוצא לי איזה דבר אחד, אני אומרת את זה או במילת פוקוס, או במשפט פוקוס לחודש, כאילו, מה אני רוצה?
בחודש הזה.
באמת מה אני רוצה?
באופן כללי, כאילו מין איזה כללי. משהו שאחד שאת התמקדי בו החודש.
כאילו אפילו, אני לא יודעת אם זה מה שאני אעשה ביום יום, אבל אני יודעת שזה מה שאני רוצה. ואני ממש בגישה של עבודה וחיים פרטיים וזה, זה סופר מעורבב אצלי, הכל, תמיד ברפלקציות האלה, אני גם כותבת המון על האישי ועל החיים הפרטיים. מה אני רוצה? ולפעמים זה יהיה להיות, תת, להכין עצמי אוכל בריא, ולפעמים זה יהיה להשיג עוד סיבוב נסיעות לחול להרצאות. ממש משתנה, וזה כזה, במאחורי הראש, נח לו שם.
ואת שמה לב שאפילו שזה רק ב-back of your mind, זה כזה משפיע.
חד משמעית, משפיע. זה תמיד שם.
יש לך גם כזה, בסוף שנה, מין סדנת רפלקציה.
סיכום שלה, כן.
את כאילו, כל דבר שאת מגלה, את כאילו מעבירה אותו הלאה, את יודעת למדל את זה ולהפוך את זה לשיעורים ולקורסים ולסדנאות.
זה מה שגיליתי שאני מאוד מאוד אוהבת. כאילו, גיליתי את זה בעקבות הניוזלטר, שאגב, פחדתי בטירוף להוציא אותו, כי אמרתי, מי את? מה את מדברת על פרודוקטיבית? את מעצבת פונטים, מה את קשורה?
כן, אנחנו כל הזמן מקטינות את עצמנו, כאילו אם אנחנו לא אקספרטס עכשיו, אם לא קיבלתי טייטל ממישהו מהמלכה, אז אני לא יכולה ללמד או להעביר את הידע הלאה.
זה היה הפחד שלי, מעצבי פונטים יגידו מה את קשורה, ואנשים שמתעניינים פרודוקטיבית יגידו מה את קשורה, ואת באמת מה את קשורה.
ומה יגידו?
ובאמת למדתי הרבה, אבל אני הרגשתי כאילו ממש שזה לא מקומי, ושראיתי את הפידבקים ואת התגובות, את יודעת, למייל ניוזלטר שאת מקבלת כל כך הרבה תגובות אישיות של אנשים, שזה עובד להם ושהם אוהבים לקרוא והם אוהבים את השיטות, אז לבנות מזה סדנאות זה כבר, זה ממש קל לי, כי זה דברים שאני עושה, באמת, אני באמת עושה את הסדנה הזאת לעצמי. אז עכשיו להעביר את זה הלאה, זה קל וזה כיף, ואני רואה שזה באמת עוזר לאנשים, אז את יודעת, למה לא?
כן. אז מה את עושה נגיד בסדנה של סוף שנה?
בסדנה של סוף שנה, קודם כל חצי מהסדנה היא להיזכר בשנה שעברה. ומה היה, מה למדתי, איזה אנשים פגשתי, מה השתנה, מה השפיע עליי, איפה חשבתי שאני אהיה, כאילו כאלה. והתכנון הוא מאוד עדין, הוא כאילו מדבר גם על חזון מאוד בכללי. זה לא סדנה שמלמדת אותך לכתוב מה תעשי באפריל ומה תעשי באוגוסט, כי זה לא אמיתי וזה רק יגרום לנו להרגיש רע בסוף, כי זה, הכל משתנה, החיים כל כך דינמיים, אבל מדברים על החזון ומה היית רוצה שישתנה לך בחיים, מה היית רוצה, כאילו דברים כאלה, וגם מסתכלים שנייה פרקטית על כמה זמן באמת יש לי בשנה לעבוד, שוב התיאום הזה של הציפייה מול מה שאנחנו רוצים.
כן, וואו. שאלות, שאלות, שאלות.
רק, כל הזמן שאלות, אי אפשר להפסיק עם זה.
ההמצאות הכי גדולות בעולם קרו, כל הקדמה, כל דבר שמתפתח בעולם, זה קורה בגלל שאלות, שמישהו יש שאלה והוא רוצה, מבקש לענות עליה.
נכון, ממש.
בזמן האחרון, אוהד, הבן זוג שלי, שהוא, אני זוכרת שכאילו כשרציתי זוגיות, אז אחד הדברים שנורא ביקשתי, נורא חלמתי עליהם, זה היה שיהיה לי בן זוג שגם אוהב להתפתח וללמוד וסקרן.
כן.
והוא נורא חכם, הוא איש טיפול. בזמן האחרון הוא פשוט, כל פעם שאני באה אליו, מציפה בפניו איזשהו משהו, נגיד סתם, אני אומרת, היום אני כבר יודעת להגיד שיש לי שיח רעיל. אני היום, הערב בשיח, יש לי שיח רעיל בראש. ואז התחלתי להגיד לו, באמת, דברים לא קשורים למציאות. אני לא יודעת לאן הפודקאסט הולך, אני לא יודעת מה המשמעות של זה בכלל, מה אני עושה פה.
כמוכר.
ואז...
ניבדת על כולם.
כן. והוא החליט לא להגיד לי מה הוא חושב, כי obviously זה לא באמת משנה. הרי מה שהוא יגיד לי, זה לא מה שאני מרגישה. כרגע אני בכאוס מוחלט בראש.
נכון,
ואתה... הוא התחיל לשאול אותי שאלות. פשוט התחיל לשאול, הוא אומר לי, יש לי טקטיקה חדשה, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות, בסדר? התחיל לשאול אותי פשוט שאלות. את מאמינה בזה? למה את מרגישה ככה? מה קרה שגורם לך להרגיש את השיח הרעיל הזה? כאילו, את יודעת, ממש... תחקר אותי.
וואו, הוא נתן לך כלי לפעם הבאה.
הוא נתן לי כלי.
תוכל לשאול את עצמך.
כן.
מדהים.
ובסוף הסשן הזה, שיחה של כמה דקות, נגיד רבע שעה, 20 דקות, פשוט הרגשתי יותר טוב.
כי ענית, כי נתת לעצמך את המקום.
איזה דבר זה?
וואי, זה מהמם.
מהמם. ואני גם רוצה לקחת את זה לעצמי, כי אני אוהבת להגיד לאנשים מה דעתי. אנשים באים עליי להתייעצות, אז אני אומרת להם מה דעתי. מה לא? ופתאום הבנתי שזה לא הדבר.
זה אימון, זה בא מהעולם של האימון באמת.
נכון, NLP וזה. כאילו, בוא נעזור לאנשים להחליט את ההחלטה שהכי מתאימה להם, שהכי נכונה עבורם.
נכון.
וזה פשוט, זה מדהים שהכל קורה ביחד. וכשבאמת, כשהכנתי את הפרק, כאילו זה היה בימים האחרונים, אמרתי, יו, מה אני יכולה לשאול את לירון? כי באמת האזנתי להמון פרקים שלך.
יו, איזה אדירה.
ואת באמת... מדברת גם על הפרודוקטיביות, וגם על הפונטים, וגם על היזמויות שלך, והיה לך גם טד-טוק מהמם.
תודה.
איך הרגשת אחרי הטד-טוק?
וואי, זה היה ההרצאה שהכי פחות התרגשתי בה בחיים.
באמת?
בזכות קודם כל הרגשתי מהמם, זה היה הרצאה מדהימה, וגם בסוף שלה, זה היה 6 בערב, אנשים כבר היו אחרי, את יודעת, מתוגנים אחרי יום שלם של הרצאות, ופשוט... אנשים נעמדו, כאילו כל האולם, את יודעת, אולם אופרה מדהים בווינה, ואני הייתי כל כך בהלם, לקח לי כאילו כמה שניות להבין מה קורה, כאילו שהם לא הולכים הביתה, הם נעמדים,
כי כאילו,
אבל היה מדהים, והכנה שעשו לנו הייתה מתנה לחיים, באמת, פשוט הרגשתי כל כך טוב, ממש, כאילו.
כן, הצלחת רגע להיות שם בהצלחה הזאת, בהישג המטורף הזה?
לא.
לא, ישר ראית הדבר הבא?
שאלה יפה, שאלת. לא, מה פתאום, ממש, בוודאי שלא הצלחתי, לא, משם נסעתי ל... לא, לא, לא. דקה לא נחתי על זה. אבל שוב, מדי פעם שיש את השאלות, נגיד, מי שראיינה אותי אתמול לפודקאסט, שאלה אותי שני דברים שאני גאה בהם. וממש דחיתי את התשובה, כמה שרק יכולתי, עד שאת יודעת, היא אמריקאית ומנומסים, והיא אמרה לי, תקשיבי לירון, אני ממש חייבת את התשובות שלך. אמרתי, טוב, טוב, אני עונה, וישבתי, וסבלתי, סבלתי, סבלתי, וכתבתי שאחד הדברים זה הטד. ופתאום זה נתן לי איזה שנייה כזה של...
מדהים.
אוקיי, טוב, כן, אני מאוד גאה על זה, וזה היה...
כן, זה הישג, עשית את זה.
כן, אבל בזמנו דפדפתי את זה לחלוטין, כן, המשכתי, תדעת. בחיים.
לדבר הבא. דורין פרנקפורט אמרה באחד הבא, פרק מהמם איתה, היא אמרה שהיא כל הזמן בפרויקט הבא, כל הזמן בחלום הבא, כאילו מה הפרויקט האהוב עלייך? הפרויקט הבא.
הפרויקט הבא, אוי, כתבתי את זה, כתבתי מלא נוטס מהפרק הזה.
כן, ומצד שני, שלי גרוס אומרת שכאילו, את יודעת, בכלל תפיסה אחרת של כזה, אזור הנוחות מצוין, ובואו נשאר בו, וכן, זה קטע, אז את יודעת, אנחנו בסוף צריכות לשאול את עצמנו, מה הייחודיות שלנו, איפה אנחנו מתחברות, ומה שלנו, כי זה, נראה לי, זה הדבר הכי קשה, להכיר את עצמנו באמת.
נכון, ובאמת יש המון רעש, וכולם אוהבים לתת עצות, ושוב, הנה, אני קראתי המון שיטות של פרודוקטיביות, המון, אבל הן פשוט לא מתאימות, לא מחוברות לחיים שלי, וזה לא יעבוד. ואם אנחנו לא נדע באמת מי אנחנו, עם כל הקלישה שבזה, לא שאני חושבת שאני יודעת בדיוק מי אני, גם אני עוד, כאילו אני 38, אז אני לא סגורה, עדיין, לא בטוחה.
את יודעת שכל החכמות אומרות שכל באמת, הנשים החכמות, הגיבורות שלי בפודקאסט, אומרות לי שמשהו קורה אחרי גיל 40,
אחרי גיל 40.
ורונית כפיר אמרה, אני בת 52, מה את רוצה? כאילו, יש לי פור עלייך של הרבה שנים.
מכירה את עצמך, תחשבי, באמת יש פור של עוד כמה שנים שאת לומדת מיית.
כן, איזה דבר.
אם את רוצה ללמוד, כי אנחנו יכולים באמת להדחיק מי אנחנו מלא, כאילו, את יודעת, הנהר ינוע, אנחנו בו, אבל כדאי, כאילו, זה תחושות אחרות לגמרי, אנחנו קצת מתחברים, וקצת פחות נותנים לאנשים, נראה לי, כאילו, להטיס אותנו, להשיט אותנו, וקצת יותר שתהיה לנו שליטה על זה.
כן.
נגיד, אני מרגישה את זה המון באמת, נגיד, שאני עושה את הסדנאות של אקטיביות בקריירה, ואיך להפיץ את היצירה שלך או שלך. אני מדברת על זה המון המון המון, של הדברים לא קורים סתם. לא סתם מישהו מתקשר אלייך מהבי-בי-סי ואומר לך, בואי. מתקשר אלייך מהבי-בי-סי, כי הוא ראה את זה במקום אחר, והוא ראה את זה במקום אחר, כי ראו את זה במקום אחר, ובמקום אחר, ובמקום אחר. והכל מתחיל מ-50 מיילים ששלחת לעיתונאים, שסיימת את הפרויקט גמר, ואמרת להם, הנה, הכנתי לך, הצבתי לך מילה בערבית.
וואו.
אז כאילו, אנחנו חייבים להיות אקטיביים, כי דברים לא פשוט נוחתים עלינו וצונחים עלינו.
נכון. יש איזה משהו שלא אהבת בעצמך, והיום את אוהבת בעצמך, ואת מבינה שזה הייחודיות שלך?
נראה לי, כאילו, בטוח הקטע הזה של לעשות הרבה דברים. ממש, 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 ניסיתי, לא, ניסיתי מאוד בכוח, זה פשוט לא עובד.
כן.
אבל, כן, זה ממש, כאילו, ממש סבלתי מזה, וגם היה לי בתואר השני הזה באנגליה, שלא יודעת, אני מדברת עליו הרבה פה, היה לי חבר טוב שראה שאני עושה פרילנס מהארץ, אני מעצבת קריחות ספרים וכאלה בזמן התואר, והוא אמר לי, מה את עושה? גם היינו נוסעים כל סוף שבוע ללונדון, היו לנו חברים טובים, היינו כזה מסתובבים, מבלים, נהנים מהשנה הזאת גם. והוא אמר לי, מה את עושה? את צריכה ללמוד, תשקיע, תלמדי פונטים, את באת לפה, שילמת הרבה כסף, את השקעת שנה מהחיים שלך, למה את לא לומדת? ואני אמרתי לו כזה, נראה לי, או שכזה דפדפתי אותו, או שכזה חצי התנצלתי, וזה נורא נשאר איתי, הרגשתי ממש רע עם זה, כאילו, איזה מפגרת כאילו, תלמדי.
את לא פה ולא שם.
את לא פה ולא שם, למה את מבזבזת כסף ואת השנה, עד שבאמת דיברתי עם הבחור, וזה כזה, וואו, זה סידר לי, זה כזה, זה שאני הולכת לראות תערוכה בלונדון, זה עושה אותי מעצבת יותר מעניינת ויותר טובה. זה שאני לוקחת פרילנס מהארץ, זה עוזר לי לתקשר עם אנשים ולהיכנס לעולם העבודה. בכל דבר יש איזשהו ערך בחיים שלי, ואולי להיות רק בכיוון אחד, זה פשוט לא אני.
כן.
אז זה משהו כאילו מאוד מאוד חשוב.
ברגע שאנחנו מבינות שהפלוז, הפגמים שלנו, הם לאו דווקא חולשות, זה ייחודיות, ואנחנו לוקחות את זה לכיוון הנכון של זה.
כן, it's a feature.
כן, זה הופך להיות עוצמה, זה כוח.
נכון, זה כוח, כי רק את תגישי בצורה הזו. וכמה שזה יותר מובחן, באמת ההרצאה החדשה שלך, שאני ממליצה לכולם, זה הקטע, אם אנחנו נדע מה מיוחד בנו, אז אנחנו נוכל באמת to own it, ולהרגיש שזה שלנו.
כן.
ממש.
יואו, תלת שאנחנו כבר שעה ועשר דקות.
אשכרה?
כן.
אני אוהבת את זה שלא עברנו על, תיאת, על הסדר הכרונולוגי, ואז עשית ככה, ואז עשית ככה, וזה הפרויקט שלך, וזה הפרויקט שלך, אלא באמת שהשיחה, זה מאוד עוזר להבין שבחיים שלנו הכל באמת קשור, אפילו נכון, אם זה לא נראה לנו.
נכון.
הכל קשור.
נכון. כן. ממש ככה.
ולי שאלה בשבילך.
אז יאללה, אני מחכה.
אז עכשיו, האמת שהיא אפילו משתלבת עוד יותר יפה, אני רציתי לדעת על הלא שלך, על הרגע או הרגעים, בשבילי זה האתגר הכי גדול, להגיד לא, ולהיות בסדר עם הלא, אפילו להגיד לא לעצמי לרעיון של עצמי, כן, אבל... מעניין אותי מתי, ובכלל, אם בא לך לשתף על התהליך, של איך הבנת שעכשיו לא, נגיד לא בג'וסי, או בלא במה שתבחרי,
כן,
עכשיו משהו אחר.
זה מאוד מתחבר.
זהו זה, תדאם!
זה מתחבר, כי אני לא אספר את כל הסיפור, אני אספר אותו כזה ממש בזה, אבל באמת הייתי מאוד מאוד חדורת מטרה, ומוטיבציה ודרייב, אני לא יודעת מאיפה הבאתי את האנרגיות האלה. יש הרי אכזבות ויש כישלונות והרבה שנים לא הצלחתי להתפרנס ממה שאני עושה. עשיתי המון המון דברים משמעותיים בעולם ועשיתי טוב וקידמתי ובאמת הגעתי להישגים מטורפים, שערים וקמפיינים ותצוגות אופנה ובאמת הכל נורא נוצץ וזוהר ואת מסתובבת בפורומים מאוד נחשקים, אבל בסוף לא היה לי טוב. תמיד היה איזה משהו חסר, וחשבתי שזה זוגיות, זה שאני זוגיות, וגם זה שאני לא כאילו מסודרת כלכלית, וזה כאילו, זה הדברים שחסרים לי. כאילו הלכתי עם איזה חוסר תמידי. ופגשתי תועד, שהוא וואו, התגשמות באמת, כל החלומות שלי, הבן אדם הכי מתאים לי ever, כאילו אין, זה פשוט אי אפשר לתאר את ההתאמה הזאת. ואנחנו עומדים להתחתן, ועדיין אני מרגישה חרה, כאילו מה קורה, למה, איך זה יכול להיות, כאילו אני מגשימה את החלום הכי גדול שלי, שזה להיות בזוגיות טובה, מעצימה, מכילה, מאפשרת, יוצרת, מתפתחת, כאילו הדבר שהכי רציתי, קורה לי, למה אני לא מצליחה להרגיש שלמה עם עצמי, למה יש לי עדיין את השיח הרעיל הזה, מה קורה, לא קראתי לזה שיח רעיל, אבל הייתי בסטרס, ויצאו לי חצ'קונים, ולא היה לי טוב, פשוט לא היה לי טוב. ואז הבנתי שאני צריכה לעשות רגע איזה מין ספירת מלאי של החיים שלי, וכזה...
לשאול שאלות?
שמה?
לשאול שאלות?
לשאול שאלות. למה? למה, למה לא טוב לי? מה קורה? ובאמת, אתה יודע, שמתי לב שיש אנשים בחיים שלי שהם לא מיטיבים איתי, וגם להיות סוכנת בסוכנות, ולנהל את הדבר הזה שהוא מבוסס על מראה חיצוני, על חיצוניות. פחות מתחבר למי שאני היום, שבא לי דווקא להעמיק פנימה, ופתאום אני מסתכלת על העשייה שלי במבט לאחור, ואני רואה שזה נכון, אני כאילו שמתי את המשקל על המשקל, על הנראות, על החיצוניות, על איך שזה נראה בחוץ, רציתי לייצר איזושהי תדמית מאוד מאוד נוצצת וזוהרת ונחשקת.
כדי לייצר את האימפקט
הזה. כדי לייצר את האימפקט הזה, זה היה חשוב באותו זמן.
ברור.
אני חושבת שזה מה שהיה אפשרי באותו רגע, כאילו בשנים ההם, זה הדבר
וזה היה חריג כבר אז, זה היה כאילו וואו כבר אז.
כאילו פתאום לבוא ולהגיד, אני דוגמנית, אז כמובן שרציתי למתג את עצמי נורא נוצצת ומצליחה, למרות שבפנים כאילו וואלה, אני חוזרת הביתה אחרי הרצאות ואחרי תצוגות אופנה וקמפיינים לבד, והרגשתי שזה חיים כפולים, כאילו אני חיה איזה משהו שאני לא. ודי, כמה אפשר? וזה היה כל כך הזוי שאני החליט לסגור. המשפחה שלי ואוהד, וכולם, כל מי שהכיר אותי, זה היה הדבר שהכי מאפיין אותי, זה היה הדבר זה מותג חזק, זה בייבי,
זה פרויקט
חיים, כאילו איך את פתאום מחליטה לסגור את זה, וגם יש כל כך הרבה הצלחות, ודוגמניות בחול, ושבועות אופנה, וקמפיינים, כאילו איך יכול להיות שזה לא מצליח? אז כן, זה לא הצליח. האם זה לא הצליח כי אני...
לא הצליח כי המדד שלך להצלחה השתנה.
כן.
אם זה היה לשנות משהו או לעשות...
לא, זה הצליח מאוד. זה הצליח מאוד, אבל אני לא הצלחתי לנהל את זה ולהרגיש טוב.
כן.
וליהנות ולהתפרנס בכבוד, כאילו...
ההבנה הזאת בעיניי. אז
כנראה שמשהו בדבר... שעת, זה נגיד להגיד שלא התפרנסתי בכבוד, שעת, מה זה בשבילי? זה קשה.
כן.
זה קשה לי, כי זה כאילו... מה זה אומר עליי? שאני חרה של ביזנס וומן? שאני גרועה בעסקים?
לא.
שאני...
כן, כן, כן. כל כך מוכר. מבינה?
אז כן, זה מאוד מאוד הצליח, ושי זנקו שאני... טיפחתי באמת בכפופות של משי, היום היא ב-30 המצליחים מתחת ל-30, וקייסי זפתה שאני גם קידמתי ליצירת תוכן ולהביא את הייחודיות שלה, כי באמת מיוחד, היום היא נמצאת בהישרדות ומאוד מככבת כזה. ומעיין דורי שהייתה אצלי בתוכנית ליווי וגם הפכה להיות כוכבת, אז כאילו באמת יש לי כזה סיפורי הצלחה מהממים. כן. אז זה כן הצליח, כן? אנשים אומרים לי,
זה בטוח הצליח.
זה הצליח, כן. אני...
הנה, אז לא היית לא... פאונדר פרודקט פיט.
כן.
זה כבר לא התאים לך.
כן, שמה באמת התחלתי לשאול שאלות. וכשלא היו לי תשובות, אז נורא כעסתי על עצמי. למה אין לך תשובות? אבל לאט לאט אני חושבת שהבנתי שזה בסדר. לא יודעת, זה דרש אומץ. מאוד. להגיד שאני לא סגורה על עצמי.
ברור, זה כאילו לנפץ את מה שעבדת כל כך קשה בשבילו, כן. במובן מסוים.
כן.
זה ממש, בעיניי זה מדהים, כאילו זה אמיץ בטירוף להחליט שזהו.
לירון, אני ממש שמחה שעשינו,
אני גם שמחה מאוד. למדתי
המון, המון, המון.
וואי, הדדי, הדדי, איזה כיף לנו. עכשיו נשאל שאלות.
לירון לוי טורקניץ'.
זה נכון.
אני אומרת את זה נכון, אז אני אגיד את זה שוב ושוב. איפה אפשר לעקוב אחרייך? בואי,
תספר. אז זהו, אז הנה, אפרופו מלא דברים, והם כזה חצי מאוגדים, אז יש את האתר, lironlevi.com, ששם סוג של, שמתי חלק מהפרויקטים, ואפשר לגשת להכל משם, זה כזה הבית. אבל דברים, נראה לי, כאילו, יותר מעניין קצת, החיים האישיים, ומדי פעם דברים על פרודוקטיביות, על overwhelm וכאלה. ותמונות של הילדים, יש בלירון לאב באינסטגרם, LAV כאילו בסוף, ששם לפעמים אני יותר ולפעמים אני פחות, זה גם תלוי באנרגיה, אבל נראה לי שזה מקום סבבה גם.
מגניב באינסטגרם וכזה.
באינסטגרם יש גם את הרברית באינסטגרם, יש אתר של הרברית, אבל להכל אפשר לגשת מה...
והגדה, איפה...
הגדה, dehagada.com. גם דרך הלירון-לוי.com.
אז זה הכל באינטרנט, או שזה נמכר גם בחנויות?
הכל באינטרנט, יש קצת חנויות שמוכרות, חנות של מוזיאון ארץ ישראל, מריונטה, חנות ילדים, ועוד כמה חנויות בתהליך, ממש בימים אלה.
מהמם, אני עכשיו רוכשת לי אחד.
אוי, מהממת.
וואו, איזה פרק, טוב, הוא הולך איתנו הרבה אחר כך.
לגמרי. תודה רבה.
לך. ואני רוצה להגיד תודה רבה לזק אביעד, על הסאונד והעריכה, ותודה לכן מאזינות ומאזינים, מקווה שאהבתם את הפרק הזה, בטוחה שאהבתם את הפרק הזה, מזמינה אתכן לעקוב, לדרג אותנו בחמישה כוכבים, ולשתף חברות, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
אני אאזין, לא בטוח.
ונשאל את מלא שאלות.
בטוח. תודה רבה.
תודה רבה.